לא חושב ששמעתי מעולם על גוגל וייב.
איי וואו, אתה ממש...
איך ארגנת משחקים של F4Dead 2?
אתה פשוט צעיר מדי.
זה הסוד שלי קפטן, שיחקתי לבד.
הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של בלוג המשחקים גיימפד, פרק 335. אני עידן זרמן, ואיתי
עידן דקל,
שחר גרעין
ועופר שוורץ.
שלום לכולם.
שלום.
היי. אלן, היי.
קרה משהו מעניין לקראת ההקלטה של הפרק הזה. לא שיחקנו בדברים, שזה לא מדויק.
זה לא נכון.
זה לא נכון. שיחקנו
באותם דברים שכבר דיברנו עליהם.
לא שיחקנו בדברים, במספיק דברים שראוי לדבר עליהם.
שוב.
כי נניח, שחר לא משחק במשהו אחר חוץ מריברף.
95 שעות end counting.
כן, אני עדיין לא חזרתי ללוז המשחקי המלאים, אז שיחקתי המון, אבל בעיקר עוד מג'יק וריינבו סיקס סמול, שהוא אחלה משחק, אבל ממש לא משחק שמגיע לו שני פרקים. עופר חזר בחופש ושיחק בדברים, כי זה מה שעופר עושה.
כאילו, אני שיחקתי בדברים, אבל רק בדברים שכבר דיברתי עליהם.
יש לי רעיון מטורף, בואו נעשה רימק של אחד הפרקים הקודמים שלנו.
וואו.
אוקיי, סבבה.
נכון?
נעשה רימק של פרק 4, אני טס לקנדה ביצ'ז.
אוקיי, חשבתי על אחד הפרקים, נגיד 334 או 333, שכבר דיברנו על כל המשחקים שאנחנו משחקים בהם.
ממש עכשיו. זו הייתה הבדיחה, סבבה.
רגע, אבל זה מעניין הרעיון הזה של רימק, זה משהו שאנחנו רואים לאחרונה בתעשייה.
כן. איזה...
אני מעריך את הניסיון ה...
האלגנטי, האלגנטי לסגווי.
נכון, היה אלגנטי, לא הייתם כל כך... I'm at the point and everything.
אנחנו עושים להם שיידינג, כאלה אנחנו.
נכון.
כן, אז אמרנו, יאללה, בואו נעשה פרק על נושא אחר שאני רוצה להגיד מה... מטריד אותנו, אבל לא באמת מטריד אותנו, אני לא יודע, תלוי, אולי נדבר על זה, ונגלה שחלק
אנחנו עוסקים בו.
חלק מאיתנו אולי מאוד מוטרדים, אני לא יודע. כי שמנו לב, בחושנו המחודדים, אנחנו לגמרי עם אצבע על הדופק, על כל הטרנדים בתעשייה, שיש הרבה רימייקים, וכאילו...
What's up with that?
ההרגשה היא כאילו בשנים האחרונות יש יותר, אני לא יודע אם מספרית זה נכון, לא באמת הלכתי וספרתי, כי תמיד היו רימייקים, אבל מצד שני לא היו חסרי בושה כמו בעמנו, שמוציאים רימייק למשחק משהו כמו 4 שנים אחרי שהוא יוצא, אתם לא מבינים, זה רימייק מפלייסטיישן 4 לפלייסטיישן 5, זה ממש לגמרי מצדיק את זה שנמכור אותו ב-40 דולר או whatever, ומצד אחד יש ברקע כזה את הענק המאוד מאוד אהוב ופופולרי, הרימייק שאנשים חשבו שאף פעם לא יהיה אפשרי לעשות לפיינל פנטזי 7, שהוא כאילו הצד השני של הספקטרום, ברימייק הצל שמגיע 4 שנים אחרי ומשפר קצת טקסטורות. אז כן, אז יש מה להגיד על רימייקים.
כן, לא אספנו נתונים, אנחנו לא יכולים להגיד אם יש יותר. אני מניח שיש יותר מספרית, פשוט בגלל שיש יותר משחקים ויש יותר חברות שמפתחות משחקים, ויש יותר משחקים בהיסטוריה של המדיום לעשות להם רימייק. בשנות
ה-90. ועבר יותר זמן מאז המשחקים.
כן, בשנות ה-90 למה כבר היית עושה רימייק? לפונג?
כן, מה זה, כי יעשו רימייק למשחק שיצא רק לפני כמה שנים? מי עושה כזה דבר?
בדיוק, זה לא, מי שמע כדבר?
עשו רימייק לוולפנשטיין, אבל יעשו אותו בתלת ממד, כדי להתאים אותו לרוח התקופה. זה מבוסס הסיפור האמיתי, בגלל זה מצחיק. אבל כן, כאילו, הרגשה היא שאני רוצה להגיד שיש המון, אני מסתכל, שחר הגיד לנו איזושהי רשימה, של דברים שיצאו בשנים האחרונות, שאני לא עבור על כולה, אבל היא די גדולה, ותוך כדי שאני קורא, אני כזה וואי, זה ממש הרבה רימקים, ואני מבין שעוד פספסת שם איזה, עוד איזה...
זה לחלוטין היה off the top of my head. זה היה, זה לא רשימה כוללת.
אני לא אומר את זה בשביל לגעור בך, שחר.
כן, כן.
אני אומר שזאת רשימה מאוד גדולה, עוד לפני התוספות שלי מגיעות from the top of my head.
כן, אני רק אומר להבהיר עד כמה הכמות גדולה היא ש-off the top of my head יש עשרות.
כן, אני אתחיל לסרטט את הגבולות בגזרה של מה אנחנו מחשיבים לרימייק, או איזה סוגים של רימייק.
אני חושב שכן, הגדרות ודוגמה לכל הגדרה.
כן, אני יודע שהיא דוגמה מייצגת לכל הגדרה. ניסיתי לחשוב מה המבנה של הספקטרום הזה של רימייקים, כי יש באמת המון המון סוגים, זה לא רק The Last of Us Part 1, יש גם Final Fantasy 10.
תודה לה שזה לא רק The Last of Us Part 1.
נכון, יש גם The Last of Us Remastered, יש כל מיני סוגים של רימייקים ורימאסטרים.
יש המון המון סוגים של The Last of Us, בסופו של דבר.
כן, ניסיתי ליצור איזושהי מסגרת של כמה הגדרות, שהם סוג של טווח או ספקטרום, של משחקים שיוצאים שהם רימייקים מסוגים שונים. הסוג הראשון בספקטרום זה רימאסטר. רימאסטר כולל עדכון גרפיקל, זה נעשה על בסיס היסודות הטכניים של המשחק המקורי. לא משנה דברים מכניים, אולי קצת תוספות איכות חיים, כמו הילוך מהיר, אימנות מקרבות ב-JRPGs, לחבות את הנזק שאויבים עושים, לאפשר לשמור בכל מקום, כי בעבר שמרו רק בנקודות שמירה ספציפיות. והדוגמאות טובות לזה, זה למשל The Last of Us Remastered, שהוא רימאסטר מאוד רזה, אפשר להגיד. יש
שזה
תוספות...
המעבר מ-PS3 ל-PS4.
נכון, הוא כן. איפשהו בגבול בין רימאסטר לפורט. פורט זה לא רימייק, זה פשוט יצירה של המשחק לקונסולה נוספת. ובקרה זה, בגלל שזה קונסולה חדשה יותר, אז היה גם תוספות טכניות. דוגמה נוספת זה Final Fantasy X ו-X2 HD רימאסטר.
ששיחקתי אגב, מגניב. היה מאוד נחמד.
יש הבדלים בין הגרסאות של הקונסולות השונות של Final Fantasy, של הרימאסטר, אבל בכולם יש תוספות תוכן כלשהם, אם זה תוספות של תוכן שמעולם לא יצא במערב, יצא רק ביפן, אם זה תוספות כמו הילוך מהיר, אם זה תוספות כמו יכולות לשמור, דברים כאלה.
אני רוצה להגיד שיש כאן מקרה מיוחד של רימאסטר, שזה, אני ניסיתי לחשוב על מה שעשו בקינגדום הארטס, שכאילו, הם בתכלס רימאסטרים, הם רובם שמרו על גרפיקה מאוד קרובה לגרפיקה של המשחקים המקוריים, עם שידורים מאוד מאוד קלים.
אני מדבר על קינגדום הארטס 1.742 3 נקודות.
בדיוק. אבל בתהליך הם עשו משהו שאנחנו נדבר שהרבה, עושים הרבה פעמים רימאסטר או רימייק בשבילו, שזה להעביר משחקים מפלטפורמה אחת לפלטפורמה שנייה, והם העבירו משחקים מפלטפורמות שבלתי אפשרי להעביר ביניהם משחקים, כלומר מה-3DS לפלייסטיישן או לפי-סי כאלה, וזה אני חושב זה ספיישל קייס לכל שאנחנו מדברים עליו.
נכון.
נניח לקחת את
זה. גם הפיינל פנטסיים החדשים, הפיינל פנטסיים הישנים שיצאו עכשיו לסטים, זה גם כאלה, או לטלפונים.
הפיקסל פרפקט קולקשן.
כן.
כן.
וואלה, הם הפכו אותם כי נניח, אני לא יודע, לא ראיתי אותם, אבל נניח, כאילו אמרת, יש משחקים שהפכו לגמרי לסרט של שעתיים.
כן, זה היה כמעט דימייק.
אז לא. פיינל פנטסים הם פשוט, המשחקים הישנים רק על פלטפורמות שאפשר, שהן לא פלייסטיישן 1 או 2.
אז זהו, אז פשוט זה היה מקרים של אי אפשר לשחק משחק של 3DS בצורה, לא יודע, טובה על הפלייסטיישן, אז פשוט טוב, רק תראו את כל הקאצינס כדי להשלים לכם את האלה. זה הרימייק הרשמי לקינגדום הארטס, אני אך 3-5-8 over 2, whatever.
נכון, זה הניסיון להנגשה של הסיפור, עד כמה שזה מגוחך לנסות להנגיש את הסיפור של קינגדום הארטס.
זה כאילו שהם הוציאו פורט ליוטיוב.
Pretty much.
נכון.
אוקיי.
זה בדיוק מה שזה.
סבבה.
אלה הפורטים האהובים עליי למשחקים של קוג'ימה, אגב.
כן.
סתם, אני צוחק, אין לי כוח לראות סרט למעבר של קוג'ימה.
אני רציתי להגיד שאחת הגדרות שאני הכי אוהב לרימאסטר, זה שזה משחק שיוצא מחדש ככה שהוא ייראה כמו שאתה זוכר שהוא נראה.
זה שאיפה, זה איזושהי שאיפה של המפתחים, נכון.
כן, כי איכשהו בזיכרון שלך, הגרפיקה תמיד הייתה יותר טובה, והוא תמיד...
רץ חלק,
ונראה
מצוין, ונשמע מצוין, והוויס אקטינג היה נהדר, וכן הלאה.
אבל רימאסטרים, גם הרימאסטרים הכי טובים, עדיין מרגישים שהם ישנים, כי יש להם כאילו תמיד מודלים מיושנים יותר, והדיזיין יותר ישן.
זה נכון,
אנחנו
אבל...
אנחנו מגיעים לה, או עוד לא הגענו להבדל בין רימאסטר לרימייק, וזה מה, כאילו מה שאתה מתאר זה מה שהרימייקים הבאמת באמת טובים.
לא בהכרח, כי אפילו שאתה זוכר שהמשחק מסוים הוא היה ישן ולכן מכוער, אתה בדרך כלל... אתה בראש שלך הוא לא היה עד כדי כך מכוער, בראש שלך הוא היה הרזולוציה... מכוער ב... כן, הוא היה מכוער ב-HD.
כן.
הוא היה מכוער ב-320 על 200.
זהו, זה נכון. העניין.
אנחנו כן. נוטים להשלים פערים עם הזיכרון שלנו. ורימאסטר שומר על המשחק פחות או יותר כמו שהוא היה במקור, מבחינת איך שהוא נראה, מבחינת איך שהוא עובד. המטרה של רימאסטר הוא לא ליצור משהו חדש, אלא לשמר את מה שהיה בעבר ולהפוך אותו לנגיש על מכשירים חדשים לרוב. סוג נוסף של רימאסטר הוא בעצם אוסף של רימאסטרים, זה אוגדן, זה אוסף של משחקים ישנים עם איזושהי תמה משותפת, אם זה סדרה, אם זה IP משותף. לעתים זה מגיע עם שיפורים טכניים קלים, כמו שיכולת לשמור, לדלג על דברים, כמו ברימאסטר, אבל זה לא הכרחי, הרבה מאוד מקרים יכול להיות אוגדן, שמאוד מקדש את המקור, ורוצה שהחוויה תהיה ממש כמו במקור. זה נועד לשמר את המשחקים במצב המקורי שלהם, בדומה לרימאסטר, ולהנגיש אותם למכשירים מודרניים, רק שזה בא בגוש גדול של הרבה משחקים. ראינו דברים כאלה עם טומב ריידר 1-3 רימאסטרד, סטארינג לרה קרופט, שיצא לאחרונה. יש את The Yakuza Remastered Collection, שכולל את Yakuza 3, 4 ו-5, שזה basically port ברזולוציה יותר גבוהה לקונסולות ולמחשב, ויש את ג'ראסיק פארק קלאסיק גיימס קולקשן, שגם כן דובר בפודקאסט הזה.
כן, אחלה דוגמה.
שאיגד שלל משחקי ג'ראסיק פארק, שלא היה שום קשר אמיתי ביניהם, או ביניהם לבין ג'ראסיק פארק. אבל כן היה פיסת היסטוריה, שאחרת לא היה כל כך איך לגשת אליה, מעבר לרומים לא חוקיים כאלה ואחרים. ומי אוגדן, אם אנחנו עולים רבה... והיה עדיף מה נשאר
ככה, אבל בסדר.
אולי, אבל טוב שאנחנו יודעים עכשיו.
בדיוק. And knowing is half the battle.
אז התנועה של החייאת משחקי ג'ראסיק פארק הקלאסיים מתה לפני שהיא התחילה, זה מצוין. סוג יותר גבוה של אוגדן, אם תרצו, ושוב, ההגדרות האלה הם לא, אין להם ערך בסדר שלהם, זה לא שרימאסטר בהכרח יהיה יותר גרוע מאוגדן או מההגדרות הבאות, לכל הגדרה יש בעצם מטרה שונה, יש שאיפות שונות, תקציב שונה, יש כמובן את הכרחי החיים ש... לפעמים אי אפשר לעשות את הפרויקט הכי גדול שאפשר כדי לעשות מחדש את המשחק, לפעמים צריך לעשות להיות יותר צנועים. הסוג נוסף של רימאסטרים זה דוקומנטרי או מוזיאון, שזה סוג די חדש של רימאסטרים אני חושב, זה אוגדן ברוב המקרים, או רימאסטר של משחק ספציפי, אבל הוא מוסיף הרבה מאוד תוכן צדדי שנוגע לפיתוח המשחק ולמאחורי הקלעים שלו, כמו אומנות מקורית, כמו פסקול שאפשר להזין לו, וזה הולך מעבר להנגשה של רימאסטר ואוגדן שהזכרנו קודם, הוא בעצם הוסיף איזשהו הקשר היסטוריה למשחק או על סדרת המשחקים. דוגמאות מהתקופה האחרונה ממש, כי אין המון כאלה לצערי, זה קונספט שאני מאוד אוהב פחות על הנייר, יש את The Making of Karateka, שזה משחק קראטה מאוד מאוד ישן, שעשו לו סוג של מוזיאון שמדבר על איך הוא פותח, כי הוא היה מאוד מעניין מבחינה טכנית בזמנו, יש את Teenage Mutant Ninja Turtles, זה Kawabaga Collection, שזה היה אוסף של משחקי צבי הנינג'ה, שהוא לא בהכרח כולם מאוד מוצלחים, חלקם זכורים לטובה, אבל הוא שימר אותם במצב המקורי שלהם, והוסיף המון 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 אומנות מהעבר, המון קונספט ארט משלבים שונים בפיתוח, אז אתה רואה איך הם פיתחו לאט לאט, ואיך הם שיפרו את העיצובים של חלק מהדמויות, זה אוסף מאוד נחמד מהבחינה הזאת, שהוא מאפשר לך לגשת לתכנים שאחרת לא היו נחשפים לעולם, והשנה ממש, לא יודע אם יצא או לחצת, יש פרויקט בשם למסופט, ג'ף מינטר סטורי, ג'ף מינטר פיתח את למסופט, זה המשחק הכי מפורסם שלו, משחק ארקייד מאוד למחשב, למחשבים ישנים, מאוד משונה, עם סגנון מאוד לא ברור, והוא פיתח כל מיני משחקים קטנים כאלה בקריירת פיתוח המשחקים שלו, והפרויקט הזה של Lamas of the Jeff Minster Story בעצם לוקח את הקריירה שלו ומציג אותה דרך הרימאסטר הזה של המשחקים הישנים שלו, זה גם כן פרויקט מאוד מעניין.
עשו גם לדעתי משהו כזה של אתרי, שהיה מוזיאון שאפשר לשחק בו משחקים של אתרי, ואמור להיות מאוד נחמד.
נכון, והוא אפילו לוקח משחקים ועושה להם גרסה חדשה, עם גרפיקה חדשה, וכל מיני טוויסטים מעניינים על המכניקה הקלאסית שלהם. כן, זה דבר שיצא גם כן לפני כמה שנים, ונחמד להיזכר בזה.
כדי רק רוצה להגיד שכשאתה תיארת את הקטגוריה הזאת, זה גרם לי לחשוב על איך The Stanley Parable Ultra Deluxe Edition שיצא לו מזמן, הוא כל אלה ביחד. הוא כל הקטגוריות של רימייקים, והוא גם סיקוול.
נהדר.
נכון, נכון. יש רימייקים שהם גם סיקוול, אנחנו נגיע לזה. סוג נוסף של רימאסטר או רימייק, הוא רימייק. זה יצירה מחדש של משחק קלאסי, לא משנים הרבה מהסיפור ברוב המקרים, עיצוב השלבים לרוב נותר פחות או יותר באותה סקאלה, אותו סגנון, אותה מכניקות, אבל הוא כן כולל יצירה מחדש של האסטס, אז המודלים יהיו הרבה יותר מפורטים, הסביבות יראו הרבה יותר טוב, יוצרים מחדש את מנוע התאורה שלו וכן הלאה, כדי לגרום לו להיראות מודרני לחלוטין, והוא כן יכול לכלול, או לא חייב, הוא יכול לכלול שינויים מכניים שהופכים את השליטה ואת הממשק למודרניים ונוחים, כי מה לעשות, משחקים ישנים אפילו לא מאוד, אפילו משחקי פלייסטיישן 2, חלקם לא מרגישים מאוד נעים לגיימר המודרני.
בייסיקלי ההבדל הוא, האם לוקחים את המשחק הישן ומתאימים אותו לקהל / קונסולות מודרניות, או האם בונים משהו חדש, בייסיקלי מאפס, או כאילו על בסיס המשחק המקורי, אבל לבנות מחדש, ואם כבר בונים מחדש, אז זה נותן מן הסתם הרבה יותר הזדמנויות לעשות התאמות, החל מדברים יחסית בסקופ קטן, כמו לשנות את המכניקה של העירייה ברזידנט איבל 4,
למשל,
כך שאפשר לזוז תוך כדי שיורים, ועד לשנות את כל המבנה של השלבים, כמו שעשו בדד ספייס.
או ברזידנט איבל 2 ו-3, שהפכו את המשחק ממשחק עם מצלמות קבועות, למשחק מגוף שלישי, בדומה לרזידנט איבל 4. כן, השינויים יכולים להיות יחסית מצומצמים, רק לעשות את השליטה יותר נוחה, ואת הגרפיקה יותר יפה, ויכולים להיות גם ממש משמעותיים, כמו בדד ספייס, ששינו לחלוטין את המבנה של הספינה שבה המשחק מתרחש, הוסיפו דיבוב לדמות שהייתה בעצם סיילנט פרוטגוניסט במשחק המקורי, הוסיפו לה דיבוב שביצע אותו מדובב שעשה את התפקיד גם בדד ספייס 2, ודד ספייס נוסף שאנחנו לא צריך להזכיר.
אני לא יודע על מה אתה מדבר.
אז יש מה שאני יכול להיות יותר דוגמאות של רימייקים פול פלג'ד, שלוקחו משחק ישן, קלאסי, לעתים קרובות מאוד אהוב, ועשו אותו ממש מחדש, הם זכו באפשרות בעצם לפנות לקהלים חדשים, שלא נולדו, ליטרלי, כשהמשחקים יצאו. דוגמאות מאוד יפות זה משחקי Resident Evil, שעשו את Resident Evil 1, הרימייק המקורי שלו בעצם היה לגיימקיוב, הוא בעצם חידש ריגש מאוד את Resident Evil 1 המקורי לגיימקיוב. בשנים האחרונות יצאו גם Resident Evil 2, 3 ולאחרונה גם 4, שממש לקחו את המשחקים האלה והפכו אותם למשהו חדש ומודרני לחלוטין. Shadow of the Colossus זו דוגמה מצוינת נוספת, שלא רק שדרגו לחלוטין את הגרפיקה, אלא שינו את השליטה במשחק כדי שתהיה עוד יותר אינטואיטיבית, עוד יותר נעימה לשחקן.
Shadow of the Colossus אגב הוא דוגמה מוצלחת, כי עשו לו רימאסטר ואז רימייק.
נכון.
אני שיחקתי ברימאסטר, לא ברימייק.
וואלה. הרימאסטר לאיזה קונסולה?
הרימאסטר היה לפלייסטיישן 3, הרימייק יצא לפני איזה כמה שנים.
ל-PS4.
לפלייסטיישן 4, נכון. דוגמה נוספת ממש לאחרונה, פרסונה 3 רילודד, שבייסיקלי לקח את פרסונה 3 מימי הפלייסטיישן 2, והפך אותו למשחק ברמה של פרסונה 5. The Last of Us Part 1 שהזכרנו כבר, שהוא לקח את The Last of Us המקורי, והפך אותו למשחק ברמת מודרניות של ההמשך שלו, של The Last of Us Part 2.
קשה לי לראות אותו כרימק, כי הוא כל כך... הוא כל כך כאילו נצמד למשחק המקורי, אותם קאטסינס, אותן, בדיוק אותו מבנה שלבים, יש פה שיפורים, כן, דיברנו על זה כשאני דיברתי על המשחק, יש פה שיפורים במכניקת הקרב וכאלה, אבל כאילו אני מרגיש שהבסיס שלו הוא פשוט המשחק המקורי.
כן, אבל... אבל זה רימייק.
נכון, זה נכון לכל רימייק. הסיפור של Resident Evil 2, 3 ו-4 זה אותו סיפור של Resident Evil המקוריים. אוקיי. בגדול. הסביבות הן אותן סביבות, אבל יותר fleshed out. תמיד הבסיס, ברימייק תמיד יש את הבסיס המקורי, שעליו הוא מבוסס באופן יותר או פחות הדוק, אבל זה נכון מה שאתה אומר, ש-The Last of Us Part 1 לא בהכרח מוסיף המון. אחרים יגידו, על מה אתה מדבר? יש שם תלבושות, אפשר להלביש את אלי כמו קיל ביל. איזה מגניב זה.
כן. יש לה כובע חדש.
כן, יש שיתנו שהוא לא מוסיף המון, ויש שיתנו שהוא לא מוסיף בכלל.
ויש שיתנו שהוא אפילו גורע.
גורע. אני לא צריך את כל הפיקסלים האלה על הדמויות שלי.
כן.
מי רוצה לראות איך הם נראות באמת? כן.
סוג נוסף של רימייק, שבעצם לוקח את הקונספט לרמת מטה קצת מוגזמת לעתים, ומופלאה בכל המקרים שעד כה קרו. משהו שקוראים לו סופר דופר רימייק, שהוא בעצם המשך.
שזה השם הרשמי.
זה השם הרשמי, כן, זה הגדרה המילונית. זה רימייק שמתבסס על היצירה המקורית, כמו הרימייקים המקוריים, רק שהוא מחדש המון, הגרפיקה המודרנית, המכניקות עוברות שינויים כדי להיות יותר מודרניות, אבל בנוסף לזה, הוא קיים במקביל ליצירה המקורית, לעתים קרובות למעשה ב-100% במקרים עד כה. הוא מכיר ביצירה המקורית כחלק מהעולם הפנימי שלו וכחלק מהסיפור שלו, והוא לוקח את היצירה המקורית הזאת, לא רק מנגיש אותה לקהל חדש עם כך שהוא מודרני מבחינה טכנית, אלא הוא גם סוג של המשך למשחק המקורי וחי לצידו, ואפילו הופך אותו לקריאת חובה כדי להבין אותו עד הסוף.
אתה אומר, יש לך משחק אחד כזה שהוא Final Fantasy 7.
ספוילר, אבל כן.
כן, ספוילר, סליחה, אבל שוב, גם בקטגוריה הזאת יש את Destiny Parable Ultra Deluxe.
יפה, נכון. יש באמת את Destiny Parable Ultra Deluxe, שהוא צוחק בדיוק על הקונספט הזה, אבל הפרויקט היחיד שעושה את זה ממש ברצינות ובאופן מופלא בעיניי, זה הפרויקט של הרימייקים של Final Fantasy 7, שזה Final Fantasy 7 רימייק, Final Fantasy 7 ריברט שיצא ממש לפני כחודש, וכמובן ההמשך של Final Fantasy 7 ריברט שיצא מתי שהוא, אני מקווה בעתיד, לפני שהעולם יארס. נראה כאילו זה הפרויקט היחיד שבאמת חשב שזה יהיה רעיון טוב לעשות את זה, חוץ מבסטנלי פארבל 2, או איך שלא קראו לו, שעשה את זה גם כן בצורה ממש ממש מופלאה, אבל...
זה יפה שהוא הצליח לרפרר לפיינל פנטזי 7 ריברט עוד לפני שריברס יצא.
לפני שהוא יצא בכלל.
אני חושב שפשוט כאילו העניין הוא ששני המשחקים האלה, המאוד מאוד דומים. שני המשחקים האלה, במקרה שניהם, זה הייתה הדרך היחידה לעשות רימייק, או סיקוול.
לא היה טעם לעשות את זה אחרת.
או איך שלא תקרא את זה. כן, כאילו, כל אחד מסיבותיו שלו, כן?
האמת שזה לא בכון. Square Enix יכלו לעשות את שבע רימייק באופן הרבה יותר פשוט, ואפילו עם גרפיקה לא מרשימה באותה מידה, רק פחות בלוקית מהמקור בפלייסטיישן 1. והאנשים קונים את זה.
למעשה עשו את זה כאמור בפיקסל פרפקט רימייקס. הם עשו את זה להרבה פיינל פנטסיים אחרים.
סוג שהם עשו את זה.
הם עשו את זה גם לשבע?
שבע באבר קרייס. אבר קרייס יש שם קראו לו, המשחק במובייל, שהוא סוג של עובר על הסיפור המקורי של שבע בגרפיקה. אז אם לוקחים את הגרפיקה הזאת של משחק המובייל ומוציאים את רימייק ככה, לא היית שומע תלונות. אנשים היו משחקים בזה וממש ממש שמחים. אבל הם החליטו ללכת...
לא, רגע, אל תזלזל בגיימרים. היית שומע תלונות, כאילו, זה לא...
נכון. אבל הם היו שמחים, והם היו שמחים ששם על מה להתלונן.
כן.
קצת מעבר לספקטרום של רימייקים ורימאסטרים, יש גם ריבוט או המשך רוחני, למשל Tomb Raider, הטרילוגיה האחרונה, משחקי דום החדשים, Bloodstained, שזה המשך רוחני של משחקי קאסלוויין, דיילוצר המקורי, והם לא ממש רימייק, כי הם משחקים חדשים, לפעמים הם אפילו IP שונה לחלוטין, אבל הם ממש על הסף של הספקטרום, אז היה שווה להזכיר גם אותם. אז זה הספקטרום של רימייקים ורימאסטרינג כפי שאנחנו רואים אותו, זה לא הגדרות מאוד קשיחות, זה לא אמת מוחלטת, אבל אני חושב שזה שימושי.
זה בקושי הגדרות.
אמרת, זה ספקטרום.
נכון, אני חושב שזה פריימוורק שימושי להשתמש בו כדי לדבר על התופעה הזאת שקורית כרגע ביתר סט, ולדבר על הרימייקים שיצאו לאחרונה, ועל בעצם למה בכלל זה קורה. אפשר להסתכל על זה בעיניים מאוד ציניות, ולהגיד, זה ניצול ציני של ה-IP, של הנוסטלגיה של הגיימרים, לא צריך לעשות משהו חדש, אז למה להתאמץ? בוא נעשה משהו חסר נשמה, ועם גרפיקה יותר יפה, ו-RTS, וקצת השתקפויות מגניבות, והגיימרים קנו את זה בהמוניהם, ואנחנו נעשה מלא ג'ובות.
תראה, להגיד שזה ריאה צינית, אבל די מדויקת.
במקרים מסוימים, כן.
להגיד שזה חסר נשמה, רומז שהייתה נשמה למשחקים מלכתחילה. כאילו, אנחנו לא, בוא, עדיין ברוב המקרים, זה מוצר שהמוצר שעושים לו רימייק, הוא מוצר שנועד להרוויח הרבה כסף, והרימייק נועד להרוויח הרבה כסף. כל אחד בפריימוורק, נקרא לזה, כלכלי אחר. המציאות הכלכלית של היום היא מאוד מאוד שונה ממה שהיה כשיצאו במשחקים. לפעמים, כן, יש דברים כמו The Last of Us המציאות הכלכלית, תאותו המציאות הכלכלית, כי עברו חודשיים וחצי בין המשחק לרימייק שלו. אבל כאילו, כן, 95% מהמקרים, זה כי זה באמת דרך קלה. אני רוצה להגיד, להרוויח כסף, ויכול להיות שיש עוד סיבות. יכול להיות הרבה פעמים שזה, באמת יכול להיות שזה עניין של הנגשה, ויכול להיות שזה באמת בישה, פשוט היוצרים ממש לא בכך רוצים, שיש איזה מישהו שממש רוצה לראות את המשחק כמו שהוא חי בזיכרון שלו. אני מאמין שהחבר'ה שעושים רימייק לסיסטם שוק 2, לא עשו את זה כי הם חשבו שזה יהיה פרויקט סופר דופר רווחי, אלא כי הם ממש ממש אוהבים את סיסטם שוק. והצליחו להשיג את הזכויות.
נכון, אבל אני חושב שהראייה הצינית הזאת היא נכונה לחלק מהפרויקטים, היא בוודאי נכונה לרימייקים של משחקי Call of Duty, אבל לא בהכרח נכונה להרבה פרויקטים אחרים, הרימייקים של למשל Crash Bandicoot, של סדרת Crash Bandicoot, שהם היו מצוינים, הם מצאו קהל חדש עבור הסדרה, ושוב, יחליט יכול להיות שיש שם שיקול עסקי. זה לא הופך את זה לציני וזה לא הופך את זה לחסר נשמה. רצו לאפשר לאנשים לגלות מחדש את הסדרה לפני שהוציאו את המשחק הרביעי בסדרה. זה בעצם מה שקרה עם קראש בנדיקוט.
אז שוב, כאילו, אתה יודע, אני אומר שזה ציני וחסר נשמה, כי אני אומר שהרבה פעמים אין נשמה שמעורבת בפרויקטים מלכתחילה מעבר למה שאנחנו מייחסים לה. כאילו, בדרך כלל, רוב הרימייקים והרימאסטרים האלה לא עושים מפתחי אינדי בתור הפשן פרויקט שלהם. נגיד, זה ככה. יש דברים באמת כמו סיסטם שוק 2 שמגיע מחברת טריפל בי, פחות או יותר, אבל בדרך כלל זה חברות גדולות שממנות את הרימיקים האלה בשביל של אוקיי, או שזה בשביל להכין את הקרקע לקראת תוצאה של איזשהו סיכול חדש, להחיות את המותג, או שזה בשביל למכור מחדש לאנשים שלא יכולים לשחק בזה יותר.
אבל הנקודה שלי והסיבה שרציתי להזכיר את כל הדבר הזה זה, גם אם המטרה היחידה היא למכור את המשחק מחדש לקהל שלא יכול לשחק בו כדי להעלות מודעות לסיקוול או whatever, התוצאה של זה היא שאנשים שלא יכלו לשחק במשחק יכולים לשחק בו עכשיו, וזה גם משמר את זה לדורות הבאים, ויוצאים מזה דברים טובים.
יש איזה ערך, יש איזה ערך עד לשמות.
לא אמרתי לרגע שאין בזה ערך, אני פשוט אומר שאם נקנים עצמנו, בדרך כלל הסיבה להוצאת רימקים היא כמעט פיורלי כלכלית. לעתים מאוד רחוקות זה הפשן פרויקט. לא תתפוס אותי אומר שזה לא יכול להיות טוב, כמה הדברים הכי טובים בעולם הגיימינג, בלי קשר לרימקים, הגיעו בגלל שמישהו רצה להרוויח הרבה כסף. אין לי בעיה עם זה. אבל לא סתם לא רואים כמה מפתחי אינדי מרימים ואומרים, טוב, אני ממש רוצה לעשות רימק ל-whatever.
נכון. צריך כסף, כדי לפתח משחק צריך הרבה כסף, גם אם הוא רימאסטר וגם אם הוא רימייק, והשיקול הכלכלי הוא תמיד יהיה שם, וזה נכון להזכיר את זה, אבל כמו שאופר אמר, יש לזה גם ערך בעצם, והערך הזה הוא גם בהנגשה לקהלים חדשים וגם לקהלים ישנים שכבר אין להם גישה אל המשחק שהם אהבו בעבר, אבל גם יש שיקולים מעבר לזה שהם ייחודיים למדיום. לא צריך לעשות רימייק של חולית כדי להתאים את הספר לקוראי הספרים המודרניים, כי המדיום לא השתנה מבחינה טכנית באופן משמעותי. משחק פלייסטיישן 1 ומשחק פלייסטיישן 5 מבחינה טכנית יהיו שונים באופן מאוד מהותי שמשנה מאוד את החוויה של לשחק במשחק, ולכן לעשות רימייק למשחק פלייסטיישן 1 היום יש לזה המון המון ערך גם מעבר להנגשה. זה ליצור אולי את ה דבר שהמפתחים המקוריים רצו ליצור, כי הם היו הרבה הרבה יותר מוגבלים.
פלייסטיישן 1 זה הדוגמה עוד הפחות קיצונית במובן הזה. יש עושים רימייקים לכאילו משחקים של גיימבוי, או כאילו רימאסטרים, רימיקים, או PS Vita, או כאילו קונסולות שגם אם היית יכול איכשהו עם איזה אמולטור או משהו להריץ את זה על מכשירים מודרניים, פיזית זה לא עובד.
נכון מאוד.
כמו ה-Kingdom Hearts. שאמרת, זה כאילו כמו רימיק ליוטיוב, אבל זה עדיין, זה משהו.
אני רוצה להגיד שיש בהקשר של רימיקים שהפלטפורמות המקורות שם לא אפשריות, אם יש לכם 3DS פרוץ, אז אתם יכולים להריץ עליו אמולטור של בתלת מימד מלא, של וירטואל בוי, שזה...
חשוב.
אחד הדברים, כאילו, מישהו...
You heard it here first.
מישהו הלך ופיתח את האמולטור הזה, בשביל כל ה-12 אנשים בעולם שרוצים לשחק משחקי.
בשביל כל ה-6 משחקים.
כן. כן, זה מדהים אותי, וזה באמת היה passion project של מישהו, שתבינו, כאילו זה לא, זה מישהו שתכנת אמולטור הלך ופיתח את הדבר הזה, אז מדהים, כן, סליחה.
זהו, אז אני אגיד שיש, אני חושב שכולנו מסכים, יש ערך לרימייקים ולרימאסטרים.
לחלקם.
לחלקם, ודאי שחלקם נעשים בצורה מזלזלת.
כן, יופי.
הזכרנו את Final Fantasy Pixel Perfect Remastered, של משחקי Final Fantasy 1 עד 6, שיש להם ערך של להנגיש את המשחקים המקוריים, כולל להוסיף כל מיני פיצ'רים שהופכים אותם ליותר נוחים למשחק, כמו הילוך מהיר ודברים דומים כאלה שרואים הרבה בספציפית ב-JRPGs. הם באו אחרי הרבה מאוד שנים, שסקוואר איניקס הוציאה שוב ושוב ושוב רימאסטרים ממש ממש מחורבנים של המשחקים האלה. הרבה מהם היו למובייל, הם היו יקרים באופן עזוי לחלוטין, לעתים קרובות הם היו גרסה גרועה יותר מהמקור אפילו, אז לקח להם הרבה מאוד מאוד זמן להחליט, אוקיי, בוא נשקיע קצת כסף, למרות שאנחנו לא חייבים, והם צודקים, הם לא חייבים, הם יכולים למכור גם בלי להשקיע את הכסף, והם יצרו אוסף של משחקי רימאסטר משחקי פיינל פנטזי המקוריים, שנותן כבוד למקור, ומאפשר לשחק בהם בצורה שהיא לא סבל טהור, גם עבור שחקנים מודרניים. ויש לזה ערך רב בעיניי, בטח בתור מעריץ פיינל פנטזי, אבל גם בתור מישהו שאוהב את המדיום, וזה מדיום שמאוד מתקשה בכל הנוגע לשימור. אני חושב שהיה לפני שנתיים איזשהו מחקר שבדק כמה שימור משחקים יש בתעשייה, ומשהו כמו 80% מהמשחקים בני 15 ומטה כבר אין שום דרך לקנות או לשחק בהם. אז המצב הוא לא, הוא יכול בהחלט להשתפר עוד, וזה טוב שחברות משקיעות בהיסטוריה שלהן כדי להפוך את ההיסטוריה שלהן לשמורה היטב. זה בגדול איך שאני רואה את התופעה, אני חושב שהיא מאוד חיובית, כמובן שיש לה את הצדדים הציניים.
אני בעיקרון מסכים, זה למרות כל דומה, הכל זה כסף וציניות, כן, אני שמח, הלוואי והיו עושים את זה יותר, כי בסופו של דבר הבחירה שלי בתור לקוח, נגיד זה ככה זה, אוקיי, אני לא רוצה לשלם $60 על רימאסטר אחד לאחד של 3 משחקים משנים של סופר מריו, ותודה על זה נינטנדו, אבל בסדר.
כן, לא, זה עוד המצב הטוב, יש את הפטנט של נינטנדו של להוציא פשוט פורט של משחק ישן לסוויץ' ולקחת על זה $60.
כן, כן, אבל אני שמח שיש לי את האפשרות. נגיד את זה ככה. אני שמח שיש לי את האפשרות לא לקנות את הרימאסטר פורט וואטאבר של $60 הזה, ושאם אני ארצה בעתיד, כן, נפגע בי משהו בראש ואני רוצה לשחק במשחק הזה, ארצה לחקור את ההיסטוריה של מריו וזלדה, אני אוכל. זה נחמד לי שהאפשרות קיימת.
הזכרת את נינטנדו, שזה סגווי נחמד להמשך הדיון על התופעה בכללי. נינטנדו יש היסטוריה ענפה מאוד של רימאסטרים ורימייקים שלא תמיד פוגעים במטרה, והם לא תמיד צפויים. כי ככה זה נינטנדו, הם עושים מה שמתחשק להם ולא בהכרח מה שמבקשים מהם ושברור מאליו לכולנו. וזה דרך טובה להזכיר שזה לא תופעה מעכשיו, זה לא שבעשור האחרון פתאום התחילו לעשות רימייקים ולפני כן זה לא קרה. רימייקים עשו גם לפני 20 שנה וגם לפני יותר מ-20 שנה, אנחנו כבר זקנים. היו רימייקים, היו שללו גדנים של משחקי קונאמי, של שלל משחקי ארקייד, של משחקים של סגה, משחקים של קאפקום, שלל אוגדנים של שלל משחקי מגאמן שלהם למשל. וגם נינטנדו, as Nintendo does, עשו כל מיני רימייקים קצת משונים. למשל, אחד הרימייקים היותר מוקדמים שלהם יצא לגיימבוי אדוונס, שזה בעיקרון היה Fire Emblem לגיימבוי אדוונס, היה לו איזה תת כותרת שאני לא זוכר אותה כרגע, והוא בעצם היה רימייק של המשחק המקורי לנינטנדו אינטרטיימנט סיסטם, של Fire Emblem, ואני חושב שזה היה גם המשחק הראשון שיצא במערב בסדרה. אז שוב, המטרה הייתה...
Fire Emblem The Blazing Blade.
כנראה, אני לא זוכר, אני מאמין לך. וזה...
פשוט חיפשתי Fire Emblem Game Boy Advanced בגוגל, זה לא עשיתי הרבה מחקר.
כן, היו כמה בגיימבוי אדוונס, אבל אחד מהם היה רימייק של המשחק המקורי, אותו סיפור, אותם דמויות, אבל בגרפיקה חדשנית וחדה של גיימבוי אדוונס, וזו הייתה הזדמנות לא רק לעשות רימייק למשחק שיקבל עוד הזדמנות להפוך למפורסם, ובסופו של דבר זה עבד להם, כי Fire Emblem היום זה סדרה מאוד פופולרית עבורם, זה גם היה אפשרות פעם ראשונה להנגיש את המשחק לאנשים במערב. זה משחק שהיה אך ורק במזרח, אך ורק ביפן בגדול, ואנשים במערב לא שמעו עליו, לא הכירו את הז'אנר במידה רבה. אז זו דוגמה אחת לאיזשהו רימיק של נינטנדו. נינטנדו לאחרונה עושים עוד רימיקים, זה אף פעם לא הרימיקים שמבקשים מהם, אנשים מבקשים מהם למשל.
כן, הם מסרבים אבל להוציא את מאדר.
בדיוק מה שרציתי להגיד. הם לא, הם מסרבים להוציא את מאדר 3, אנשים אומרים, תוציאו אותו אפילו עם הפן, פן טרנסליישן, אל תעשו עבודה, רק תנו לנו לשחק, לא מוכנים מסיבה כלשהי, אבל הם כן עשו רימייקים של Legend of Zelda's Link's Awakening, שזה משחק הגיימבוי המקורי, הגיימבוי המקורי, לא ה-Legend of Zelda המקורי, של יצא לפני המון המון שנים. הם עשו לו רימייק מאוד מושקע, גם אם לא מאוד מרשים טכנית, שוב, זה משחק סוויץ', אבל רימייק מאוד מושקע, עם גרפיקה איזומטרית מאוד מאוד חביבה, שכולם נראים כזה כמו סוג של בובות. ממש לאחרונה הם הוציאו את Mario vs. Donkey Kong, עוד רימייק של משחק גיימבוי, הפעם משחק גיימבוי הרבה יותר נשכח, איזשהו משחק פאזלים די פשוט של נינטנדו מלפני הרבה מאוד שנים, והם החליטו לעשות לו רימייק מושקע עם גרפיקה חדשה, אנימציות חדשות, מוזיקה חדשה וכן הלאה. לא ברור למה.
היה את Samus Returns.
היה את Samus Returns, נכון. למעשה משחקי מטרויד בגיימ בוי אדוונס, מטרויד זירו מישן, היה גם כן סוג של רימייק של המטרויד המקורי. יש לי נינטנדו היסטוריה של המון רימייקים או רימאסטרים מאוד מוזרים, out of left field, לא הכרחיים לפעמים, ולפעמים מקסימים כאלה, שאנשים כזה גילו, "היי, זה משחק שלא הכרתי של נינטנדו, ואני ממש ממש אוהב אותו." אז לפעמים זה הולך להם. אבל שוב, זו דוגמה טובה לכך שזה לא תופעה חדשה. זה היה איתנו הרבה מאוד שנים, לאחרונה יכול להיות שהיא התגברה ואולי השתפרה גם במידה מסוימת.
אני חושב שאנחנו מרגישים שהיא התגברה, כי באמת הפער זמנים בין משחק לרימייק שלו, אני לא רוצה להגיד שהוא הולך ומצמצם בכך, כי חוץ מהדוגמה של The Last of Us שקיצונית, רוב הפערים הם די הגיוניים בגדול, פשוט עברו פחות פלטפורמות בעשור, אז אנחנו מרגישים כאילו זה הבדלים קטנים, אבל כן. אנחנו מצפים שככל שהטיימליין של משחקים מתרחב, אז גם הטיימליין שלו עושים רימייקים מתרחב, כאילו שאוקיי, יעשו רימייקים למשחקים מה-90s, שבאמת באמת אי אפשר לשחק בהם, אבל לא, עושים רימייק למשחקים שהם בעיני אנשים שמשחקים על פלייסטיישן 4 ו-5, לא נגישים באותה מידה, משחקים שעצו לפלייסטיישן 1.
כן, איפה הרימייק ל-No One Lives Forever, You Cowards?
או, כן.
הוא איפשהו תקוע בגיהנום של זכויות יוצרים.
כן, כן.
זה רימייק מאוד מבוקש של לא יקרה פעם, אבל נניח, זה גרם לחשוב על הרימייק האחד שאני, טוב, הוא לא היחיד, אבל אני חושב הרימייק הכי גדול שאני מכיר שהוא כן passion project של חברה לא מסחרית, Star Control 2.
The Orquan Masters.
כן. כן, הוא שאינו סטאר קונטרול 2 כמובן.
היו איזה שלושה רימייקים לסטאר קונטרול 2, לא?
לא, אבל כולם The Orquan Masters.
אוקיי.
כולם מבוססים על הקוד הפתוח שחררו לסטאר קונטרול 2, ושעבדו עליו תחת The Orquan Masters, ועכשיו הם עשו פול סרקל, והוציאו אותו לסטים תחת השם Free Stars The Orquan Masters, כדי שהם יוכלו לעשות לו סיקוול, בלי להשתמש בשם סטאר קונטרול.
מתוחכם.
כי הכל גרוע, אבל לא יודע, זה סוג של הסכמה בין שהם הגיעו בינם לבין סטארדוק, יש איזה סיפור מאוד מורכב.
היי, טויז פור בוב בדיוק יצאו לדרכם העצמאית, הם גם בדיוק חתמו על הסכם עם הפצה עם, על המשחק הראשון שלהם עם מייקרוסופט, אז יש תקווה ממש ממש קטנה.
כן, כן, אבל זה נכון, גם נחשוב על רימיק שהוא כן סוג של passion project, ויש עוד איזה כמה כאלה שאני הרבה פעמים שעושים HD remaster למשחקים ישנים, או שלוקחים את הגרפיקה מפלטפורמה אחת ועושים למודין כדי שיתה כמו הגרפיקה של פלטפורמה אחרת, יש דברים כאלה, פשוט
נכון, היה את הרימיק המצוין של מטרויד 2, שהיה מרקום משחק גיימבוי, שהוביל כמובן סיס אנד דיסיסט מנינטנדו.
יש את הרימיק של מורווינד בתור מוד בסקיירים.
זה מה שאני חשבתי.
כן.
נכון. לפעמים מגיעים בצורה של מודים.
כן.
זה גם סוג של רימיק. כן, פן רימיקס זה באמת עולם עצום בפני עצמו.
כן. ולגמרי סותרת מה שאמרתם קודם לגבי הכסף, אבל שוב, רובם לא גדולים. רובם זה מעט מאוד אנשים שעובדים על פרויקט בסדר גודל די קטן.
נכון.
כאילו, יש כאלה שזה מעט אנשים שעובדים על פרויקט בסדר גודל של מורווינד.
כן, כן, אבל הם ספורים יחסית. ושוב, כמובן, יש את הדוגמה של סקונטו 2 שנתתי, אבל אין הרבה כאלה.
נכון מאוד. ויש גם את המקרים הממש קיצוניים של Black Mesa, שזה רימייק של Half-Life 1, שנוצר על ידי מעריצים, וקיבל את ברכתה של Valve, ויצא בסטים.
כן. זה משהו ש-Valve עושה הרבה באופן כללי, אני לא יודע אם הדוגמה היחידה שאני יכול לחשוב עליה שראיתי למשהו כזה שהוא לא Valve, וValve עשו את זה עם הרבה מאוד דברים, היה את Sonic Mania, שסגה
נכון.
הביאו אליהם את האנשים שעשו, לא זוכר, זה איזשהו משחק כזה מעריצים של Sonic, ואז הם עשו את Sonic Mania שמאוד הצליח.
כן, שהוא לא רימייק בשום צורה, הוא לזה משחק חדש לחלוטין.
לא, הוא פשוט המשך, אבל מעבר לזה כל הדוגמאות של כאילו חברות שלוקחות אנשים שעשו מודים מוצלחים או פרויקטים מעריצים ומביאות אותם אליהם שיעבדו בשביל החברה, רוב הדוגמאות שאני יכול לחשוב עליהם זה Valve.
כן, Counter Strike התחיל ככה.
Counter Strike התחיל ככה, Left 4 Dead התחיל ככה.
דוטה.
דוטה התחיל ככה, כן.
נכון. כן, הם מאוד טובים בלמנף את התשוקה של המעריצים שלהם, את הכישרון של המעריצים שלהם.
למרות שדוטה היה מוד ל-Warcraft 3, שזה לא בדיוק Valve, אבל עדיין.
כן.
כל פעם שאני נזכר בזה, זה mind-boggling, לחשוב שככה זה התחיל, בתור מוד.
כאילו, הרבה מאוד ז'אנרים שהתחילו בתור מוד למשחק אחר.
בואו נתחכה אחרי ההיסטוריה של פורטנייט. ועדיין.
זהו.
ועדיין כל אחד מהם אינדיבידואלית, זה פסיכי לגמרי לחשוב עליו ככה.
כן, כן.
אבל אנחנו קצת גולשים.
אנחנו נדבר על מודים בפרק ספיישל אחר.
אנחנו סוטים מהנושא.
חס וחלילה, כן.
אני יכול לדבר על, לא לדבר הרבה, רק להזכיר, הפרויקט הרימייקינג האהוב עליי, באופן אישי, זה חוץ מפיינל פנטזי 7, זה כל החידושים של יאקוזה. זו סדרה שהפופולרית שלה הייתה בעיקר ביפן, מלא משחקי פלייסטיישן 2, משחקי פלייסטיישן 3, התחילו טיפה להיות יותר פופולרי עם יאקוזה 6, ואז הם הוציאו את יאקוזה 0, שהיה בעצם ריבוט, לא באמת ריבוט, אבל זה היה בעצם פריקוול של הסדרה, והוא התפוצץ בכל העולם, והפך למאוד מאוד פופולרי, ומאותו רגע אמרו, אוקיי, יש את כל הסאגה העצומה שכבר יצרנו, בואו נוציא אותה שוב. אז מה שהם עשו, הם חזרו למשחקי הפלייסטיישן 2 שלהם, ויצרו שני משחקי קיוואמי, שזה משחקים שהם רימייק, של יאקוזה 1 ויאקוזה 2, יאקוזה קיוואמי 1 וקיוואמי 2. הם הסתכלו על משחקי הפלייסטיישן 3 להם, שזה יאקוזה 3, 4 ו-5, והחליטו שאין צורך ברימייק מלא, ועשו להם פשוט רימאסטר, ובתוך זמן ממש ממש קצר, באופן מדאיג, הם הוציאו מחדש את כל סדרת יאקוזה, בתצורה נגישה ושמכשירים מודרניים יכולים להריץ, ובזכות הפרויקט הזה בעצם אני יכול לשחק היום משחקי יאקוזה, שזה ממש ממש כיף, כשאני לא משחק פיינל פנטזי 7 ריברט.
זה קורה לפעמים.
זה פרויקט שאני ממש שמח שקרה, והערך שלו, זה דוגמה, שוב, לערך, ככה ערך ממש ממש גדול, ומאפשר למעריצים חדשים להכיר בעצם סדרה ותיקה וסוג של אגדית של משחקים. זה מאוד מאוד מגניב בעיניי.
אני חושב שהרימייק שאני הכי שמחתי שיצא בשנים האחרונות זה הרימייק של טוני הוק. שהיו כמה כאלה מאז שיצא טוני הוק. היה את הרימייק מלפני איזה 15 שנה, אני מושג שהיה היום ונורא, ואז זה היה את הרימייק שעשו ל-1 ו-2, טוני הוק ספורט סקייטר 1 פלוס 2 שהיה מדהים, ומעבר לשינויים גרפיים גם שינה כל מיני דברים במכניקה, הכניסה כל מיני שינויים במכניקה מטוני הוק שהיו במקור בטוני הוק 3 ו-4, ואז הם התחילו לפתח את הרימייקים בטוני הוק 3 ו-4, ואקטיביז'ן סגרו אותם כי הם היו חרות, ובגלל זה אני שונא את בובי קוטיק לנצח. אבל זה היה רימייק מצוין.
סיבה נדרת.
אם יש סיבה אחת לשנוא את בובי קוטיק, זה זה. אבל אני מנסה עכשיו, שיחקתי הרבה גם ברימייקים של Uncharted, שהזכירו לי עד כמה Uncharted בעצם לא היה כזה משחק טוב, כשמאפסרים אותו בסטנדרטים מודרניים.
אני חושב שהוא כן היה משחק כזה טוב, הוא פשוט לא התיישן היטב.
כן, כן, פשוט כאילו, אחרי שמורידים את ה-Bells and Whistles של ה... כי היה מרענן לראות Tomb Raider, שאינו Tomb Raider, גם מבחינת הגיל וגם מבחינת העיצוב, ואחרי שמורידים את זה, מבינים ש-Naughty Dog מאוד מאוד השתפרו בעיצוב משחקים ב-20 שנה האחרונות, וקצת כאילו אתה לא רוצה לחזור אחורה.
כן, עם חברה שמאוד מעניין להסתכל על הפרויקטים הישנים שלה, רואים את ההתקדמות שלהם מאז קראש בנדיקוט, דרך ג'ק אנד דקסטר, אנצ'ארטד ודה לאסט אוף אס, ההתקדמות שלהם עזויה.
בסוף הצלחת להכניס את ג'ק אנד דקסטר לפרק הזה.
כן, האמת שנכון, לא תכננתי, אבל ג'ק אנד דקסטר זה באמת מדובר בפרויקט הרימייק המבוקש ביותר בתבל, שלא קורה. יש הפגנות ליד המסעדים של סוני.
יותר מכל האחרים קומביינד.
כל שבוע קבועות. נקווה שיום אחד זה כן יקרה.
אני יכול להגיד את שני הרימייקים שאני רוצה שיקרו ובטח לא יקרו אף פעם.
בבקשה.
יאללה.
אחד מהם זה הפט רימייק שלי, סקריפייס.
כמובן.
משחק אסטרטגיה פעולה שמי שמכיר אותי יודע שהוא אחד האהובים עליי אי פעם. מאוד מוזר, זה מהתקופה ששייני היו טובים.
שייני?
שייני, שייני אינטרטיינמנט, כן, היו המפתחים של, זו חברה מאוד מאוד ותיקה, שפיתחה משחקים מאוד מאוד טובים, מאוד מוזרים, לא מכרו שום דבר, ואז היא עברה להכין מובי טיינס של מטריקס, ופתאום נהיו גורים.
לגיטימי.
היא הייתה פעם חברה מפורסמת. אז זה כאילו, לא יקרה, כי כמו כל המשחקים המאוד ישנים ומאוד טובים שלהם, אז הוא לא מכר שום דבר. זה שקר, היו להם משחקים שכן מכרו. היה להם את Airform Gym ו-Airform Gym 2 ו-MDK שכן מכרו, ואני גם די בטוח שהיה להם רימייק או רימאסטר במשך השנים.
נכון.
אבל Sacrifice הוא לא אחד מהם. והרימייק שאני חושב שיש כן שם פוטנציאל למכור, אבל יש שם איזשהו ביצת זכויות יוצרים שאני לא יודע אם תיפטר אי פעם, Black and White. הידוע גם בתור המשחק הגאד גיים של פיטר מולינו, לפני שפיטר מולינו איבד את זה סופית ועבר מלהבטיח משחקים שלא יכולים להתקיים, להבטיח משחקים שלא יכולים להתקיים ברמה פלילית.
וגם שאף אחד לא כזה מעוניין שהתקיימו.
וכן, גם. אז לפני שהוא עשה את המעבר הזה, אז היה את בלק אנד וייט שהיה הבטחה פנומנלית שהוא לא עמד בה, אבל הוא כל כך דבר מוזר ומיוחד שכל כך יכול ליהנות מטכנולוגיות מודרניות, גם מבחינת גרפיקה וגם מבחינת AI, אבל אין, זה לא יקרה. הזכות יוצרים שלו תקועים מעין ביצה כזאת בין EA לפיטר מולינו, שאני לא בטוח מה קורה עם זה, וזה בחיים לא יקרה, וזה מעציב אותי.
מצער.
כן, זהו, זה השניים שלי.
לי הרימיק שאני רוצה שיקרה ואף פעם לא יקרה זה בלאדבורן, כי אני לא שיחקתי בו בימי ה... בפלייסטיישן 4, כי זה היה לפני שהתחלתי לשחק סולס לייקס, או כשעוד שיחקתי רק דארק סולס ולא אהבתי אותו, אבל מאז קרו דברים, ועכשיו אני מאוד אשמח לנסות אותו.
קרה אלדן רינג.
כן, נו, קרה אלדן רינג, וכן, אני מאוד אשמח לנסות אותו, וזה לא יקרה לעולם, כי אף פעם לא יעשו רימייק של בלאדבורן.
היי, אבל אולי הם יוציאו לו סיקוול.
אני חושב שהסוני ליטרלי קנו אולפן פיתוח משחקים בשביל לעשות רימייק של בלאדבורן בסופו של דבר. כשהם יודעים שהם יכולים לסמוך עליהם, סוני בעצם קנו את בלו פוינט, שמפתחים באופן בלעדי, אני חושב, רימייקים של משחקים, הם פיתחו את שאול אוף דה קולוסוס המצוין, ומשחקים נוספים. הם פיתחו גם את דימון סולס לפלייסטיישן 5, המשחק ההשקה של הפלייסטיישן 5, שהוא רימייק של דימון סולס המקורי, ולא יפתיע אותי אם דימון סולס היה סוג של המבחן לפני בלאדבורן, ועכשיו בלו פוינט מפתחים את בלאדבורן, והוא יצא השנה. זה לא הופתע. אז אני לא מסכים עם הפסימיות שלך לפחות.
אני עדיין פסימי.
סלו.
אני לא חושב שזה יקרה.
זה לא הפרק עם הפרדיקשנס המופרכות של סיכום שנה, באמת.
כן.
סתם, אני לא יודע, אני מקווה בשבילכם שזה יקרה, כי כאמור בסוף הדבר אני אוהב שהרימיקים יוצאים, גם אני בחיים לא אגע בזה, אבל...
כן, אני כאמור, Shadow of the Colossus, לא הייתי משחק בו בלי הרימאסטר, ואני מאוד מאוד שמח ששיחקתי, ו-Resident Evil 4 ניסיתי בלי הרימייק, ולא הצלחתי להתקדם מעבר לכזה, לאזור הקרב הקשה הראשון, אז אני מאוד שמח שיש רימיק לכל הדברים האלה.
מגניב, יש עוד משהו להוסיף? על רימייקים? בכלל? על החיים?
יש לי דברים להוסיף בכלל על החיים. רוצים לשמוע על בלאטרו? שיחקתי הרבה בלאטרו בשבועיים האחרונים.
אוקיי.
שלושה שבועות.
מתי הרימייק של בלאטרו יצא?
זו השאלה האמיתית.
יצא לו סיקוול בטח, קודם כל. ואז, בעוד 20 שנה, סתם, אין לי מושג.
בדיוק.
מתי יוצא הרימאסטר של סלייד אספייר? זה איתנו כיוון, למתי יוצא הרימייק של בלאטרו.
סלייד אספייר הוא מושלם כמו שהוא, לא צריך רימאסטר.
בסדר, אבל שוב, מתי שהוא יוציאו אותו מחדש בגרסה מיוחדת לפלייסטיישן 7 או משהו כזה, אתה יודע שזה יקרה.
נשמע הגיוני. אם World of Goo 2 הולך לצאת.
וואי, זה מוזר.
נכון.
שאנחנו חיים בעולם שזה קורה.
כן.
טוב, אז זה היה, אנחנו חופרים במשך כמות כלשהי של זמן על רימייקים. מוזמנים, אנחנו יודעים שבדרך כלל כאילו בערוצים הסנטיים לא מגיבים לנו כדי כך הרבה, אבל אם בכל זאת אתם רוצים להגיב לנו ביוטיוב, בבלוג, בפייסבוק, ומשהו, תרגיש חופשי להגיב לנו ולהגיד לנו מה דעתכם על העניין.
נשמח אם תסכימו, אבל...
רימייקים שאתם אוהבים, רימייקים שאתם שונאים, עם איזה מחברי גיימפוד הייתם רוצים שיעשו רימייק.
איפה בהגדרות שלנו אתם לא מסכימים, ומה אתם חושבים שפספסנו?
נכון, גם זה.
כן, איזה רימייק ספציפי שלא דיברנו עליו, אתם חושבים שהוא מאוד מאוד חשוב לקאנון של הרימייקים.
איך שכחתם את?
איך שכחנו את?
בדיוק.
ומה הרימייק האגדי שלכם, שלא יוצא ולא מפותח מסיבות לא ברורות?
ואם במקרה אתם, שמאזינים לפרק הזה, אם במקרה לכם יש את הזכויות יוצרים ל-No One Lives Forever, אז תשמח שתעזרו.
מה אכפת לכם?
כן.
תבדקו בעליית הגג של סבא, אולי זה שם.
כן, איזה טופס חתום, משהו, לא יודע, כל דבר. טוב, די, זה הכל. אנחנו נחזור לפה בעוד שבועיים, כנראה, אלא אם כן יקרה משהו אחר עם פרק חדש, שבו נדבר על משחקים, בתקווה, אחרי שאנחנו נשחק במשחקים שלא דיברנו עליהם בעבר, ועד אז אתם יכולים לחפש אותנו ב-GamePad.co.il, או בדף הפייסבוק שלנו, או חשבון טוויטר, וזהו, להתראות.
ביי.
להתראות לכולם.
אסורים מקלפלטון.